שלום לכל הצופים שלנו, אנחנו נמצאים כאן שוב בתוכנית מאחורי המילים, התוכנית שבה אנחנו מבררים יחד עם מרצי מכללת קבלה לעם, נושאים עיקריים ומושגים משיעור הקבלה היומי, והיום נמצאים איתנו שי זמיר.
שלום.
שלום, ושימון קרמון.
שלום.
אהלן חברים, ובואו ישר, מה שנקרא, ניגש למנה העיקרית, נצפה בקליפ מתוך שיעור הקבלה היומי, ואחרי זה נברר.
אמונה זה תכונה מיוחדת, כוח מיוחד, שמתגלה באדם ונותן לאדם יכולת לעשות איזה פעולות השפעה לבורא. זה מכאן ועד כל התיקונים. אבל בינתיים, אפילו בלא לשמה, הכוח הזה מתעורר באדם, קיים ומאפשר לאדם לסדר את עצמו כלפי הבורא, לדרוש ביטחון, לדרוש אמונה, לדרוש חשיבות, כבוד וכל מיני אמצעים בקיצור, שהם עוזרים לאדם לעשות פעולות במשהו למעלה מדעתו. אמנם שוודאי הוא יודע שזה הכל מתוך הרצון לקבל שלו, אבל יחד עם הפעולות וחשבונות מתוך הרצון לקבל שלו, הוא לא רוצה להיות בזה קשור, ועושה פעולות כאילו שהם ממש השפעה. זה תקופת הלימוד, תקופת הניסיון, תקופה שוודאי שאנחנו ברצון נקבל, ואם לא, לא היינו עושים, אבל היינו רוצים כבר יותר ויותר ויותר להתפטר מהחשבון הזה, להתפטר מהרצון לקבל הזה, ש... אם לא, בינתיים הוא לא היינו יכולים לעשות שום פעולה וכוונה. אבל יחד עם זה רוצים שהוא ייעלם, יסתלק, ימות. לא רצון לקבל עצמו, אלא כוונה שלי, יחס שלי אליו.
טוב, תגידו... יש הרגשה מאוד מיוחדת, כאילו יחד איתנו פה ברגע זה נמצא איזה יקום מקביל של דברים ומושגים וכוחות שכאילו יש רצון מאוד גדול להרגיש ולהבין מה זה הדבר הזה. אז נתחיל עם בעצם מה שהרב פתח איתו את הקליפ. מה זה בכלל תכונת האמונה? מה זה הדבר הזה? מה זה נותן?
אמונה כמו בחוכמת הקבלה.
זה עוד שאלה שאנחנו נברר בהמשך, אבל כן, בואו נתחיל ממה הכוונה של אמונה בחוכמת הקבלה.
אמונה בחוכמת הקבלה זה תכונת ההשפעה, או יותר נכון, זה הרגשת תכונת הבורא, או זה חיבור עמו, זה הרגשה של מחוץ לאגו של עצמי, כמו להיות מחוץ לקופסה של עצמי ולהרגיש את מי שמנהל את המציאות. זה הכל... בעצם מושג לתכונת ההשפעה, אבל תכונת ההשפעה בהתחלה שלה.
ואם אנחנו מדברים על תכונת ההשפעה בהמשך שלה, מה עוד אפשר להוסיף על הדבר הזה שכאילו אנחנו מדברים עליו, אבל באמת מה זה נותן לי, זה אם הייתי לפחות יודע, הייתי יודע למה להשתוקק.
אני חושב שכולל לכל שעכשיו צופים אני מעריך בערוץ, אנשים שהתעוררו ומתחיל ללמוד חוכמת הקבלה עם נקודה שבלב, מתחיל לשאול מה הטעם בחיים, מתחיל ללמוד ומבינים שבעצם יש מטרה למציאות. וזה להגיע להשתוות הצורה עם הכוח העליון, עם הבורא. ובשביל להגיע להשתוות הצורה, אתה צריך לשנות, להפוך את הטבע שלך מקבלה להשפעה, לפחות בכוונה. וברגע שאתה מבין את הדבר הזה, אתה לא יודע מה זה. אתה מבין שבעצם כמו שאתה, אתה לא יכול להגיע לדביקות. כמו שאתה אגואיסט עם הרצון לקבל, אתה לא יכול להגיע להשתוות הצורה. אתה צריך... אז אתה עובר שלב שנקרא שלב ההכנה, שבו אתה מתרגיל את הדבר הזה. אתה מבין שכמו שאתה לומד מהמקובלים, שבעצם התכונה הזאת של ההשפעה, זה בעצם אמונה. אתה בהתחלה לא יודע מה זה, אתה מתחיל לעבור שלב שאתה מתחיל לתרגל, אתה מתחיל לשחק עם זה, ואתה כאילו רוצה את זה, בדי שאתה מתחבר לרצון הזה, שאתה רוצה להפוך את הטבע שלך, לשנות את הכוונה שלך, לתכונת ההשפעה, לתכונת האמונה. ולכן בהתחלה יש את השלב הזה שאנחנו נמצאים בו, שלב ההכנה, שבו אנחנו בעצם מתרגלים את זה, רוצים, שואפים, מעוררים חיסרון, לשנות את הטבע שלנו לתכונת, ה... תכונת האמונה הזאת.
ובסופו של דבר, אם אפשר להגיד את זה באיזשהו סלוגן, האמונה זה בעצם תחושת הבורא, או הרגשה של הכוח העליון, קשר איתו.
אז אם אני הבנתי נכון משימון, כדי להגיע להרגשה הזאת של הקשר עם הבורא, אז צריך לעבור איזה שהם שלבים או דברים שנקראים השתוות הצורה, דבקות, מה זה?
השתוות הצורה יש גם בעולם הזה. זה בעצם כל דבר נעשה בהתאם להשתוות הצורה. מה זה השתוות הצורה? אם אני, פה יש המון המון גלי רדיו באוויר, ואני לא מודע לזה ולא מרגיש שנמצאים, כי אין לי איך לקלוט את הרדיו הזה, את הגלים האלה. אם יהיה לי מקלט, שהמקלט מייצר תדרים, בדיוק באותה תדרים שנמצאים מחוץ עלי, ברגע שהם משתווים, השתוות הצורה, כן, ביניהם, אז הם יכולים להעביר את הסיגנל שעובר דרכם. ואז אני שומע מוזיקה, או שומע גל כזה, או גל אחר. ובכלל, כל המציאות שלנו זה השתוות הצורה. במה אנחנו מתחברים עם אנשים אחרים? כי יש לנו קשר, אנחנו שנינו אוהבים את אותם דברים, ושונאים את אותם דברים. עם הבורא גם כן, אנחנו מתחברים איתו, ונמצאים איתו בהשתוות הצורה, אם אנחנו אוהבים את אותם דברים, ושונאים את אותם דברים.
מה הבורא אוהב ומה הוא שונא?
הבורא אוהב להשפיע ולתת, כי הוא תכונת ההשפעה והאהבה. והוא לא סובל את עניין של קבלה עצמית. ואני בדיוק הפוך, אני רק אוהב לקבל לעצמי, ואין לי בכלל מושג אפילו, כמו שאני לא יודע מה זה אמונה, אני לא יודע מה זה תכונת ההשפעה ומה זה להשפיע. או מה זה להיות מחוץ על עצמי, כל מיני מושגים כאלה שהם לא ברורים.
אז אולי נלך שנייה אחת מהכיוון ההפוך, יענו מצד הכלים. השאלה היא, הרב לייטמן דיבר בקליפ על זה שבעצם האדם רוצה להיפטר מיחס לרצון לקבל. כאילו שאין לי שום אינטרס כלפי הרצון לקבל. מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות אם אני כולי רצון לקבל שאין לי יחס כלפי, שאין לי... לא ברור, מה קורה שם?
האמת שאם הרצון לקבל אתה לא יכול להיפטר, כי זה טבע. זה טבע, אתה נבראת כרצון לקבל, אבל אתה יכול לשנות את הכוונה. זה עבודה, לשנות הכוונה, וזה בעצם כאילו אתה עולה מעל הרצון לקבל, כי הרצון לקבל הוא רוצה לקבל לעצמו, ואתה עולה מעל הרצון לקבל ומכוון אותו להשפעה. ובזה אתה בעצם משווה את הצורה לבורא, בזה אתה בעצם מגיע להשתוות לדבקות בו, שזה בעצם המטרה, שאתה לומד ומבין שזה בעצם המטרה של הקיום שלנו. ולכן אתה, לכן נקרא אמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת, הדעת רוצה לקבל, זה הרצון לקבל, ואתה עולה מעל הרצון לקבל ב... כוונה על מנת להשפיע. שאתה לוקח את הכוח הזה של הרצון לקבל, כחומר גלם, ומעליו אתה עולה ומכוון אותו להשפעה.
ואז יש לך קשר עם הכוח העליון.
טוב, אז אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל לקחת מכאן דברים, כדי לכוון את עצמנו באמת בצורה יותר נכונה, כלפי הכוח העליון, ולגלות את כל הדברים הנפלאים שהמקובלים מספרים לנו עליהם. ויחד איתנו גם נמצאים המון המון אנשים, גם כאן בארץ וגם ברחבי העולם, בכל שיעור קבלה, ובעצם יש להם המון שאלות, זאת אומרת, אנחנו לא מספיקים לשאול את כל השאלות במהלך השיעור, אז את אלה שאנחנו לא מספיקים, אנחנו מביאים כאן לתוכנית להמשך ברור, אז בואו נעבור רגע לפינת האינטרנט שלנו, ונראה איך אנחנו יכולים לעזור לאותם החברים, אז מעברון קצר וממשיכים. אוקיי, אז קודם כל יש איתנו את איציק מקריית ביאליק. ואיציק שואל, אני יושב בבית ורואה את התוכנית בטלוויזיה ובאינטרנט, וכל פעם אני שומע את הרב אומר שאפשר להיות גם באינטרנט ולהעסיק כמו כולם, ולפעמים בדיוק ההפך. אני לא מבין מה לעשות. אני יכול לשבת מאחורי האינטרנט ולהעסיק כמו כולם, או שאני חייב לבוא איפשהו וללמוד עם כולם, או שמה אני עושה, כי באמת...
איך קוראים לו?
איציק.
אלף איציק, אם אתה כבר מאחרי האינטרנט, אז זה טוב שאתה רואה את הרב לייטמן, ואתה רואה את ערוץ 66, ואתה באמת מתקדם רוחנית. אבל הרב הרבה פעמים גם מוסיף, שבאמת אם אתה אנוס פתור, יש לנו תלמיד למשל בניופאונלנד, שהוא לבד, הוא נותק שם באיזה מקום מאוד נידח בכדור הארץ, והוא באמת לא יכול להיות עם קבוצה, לא יכול להיות עם קבוצה פיזית, והוא מתקדם כי באמת האנוס פתור, אין לו ברירה, אין לו אפשרות, ככה סידרו לו, שהוא חי במקום שהוא לא יכול להתחבר ולהיות עם עוד אנשים אחרים. אבל אם אתה גר בקריית ביאליק, ויש לנו באמת מרכזים בכל הארץ, ויש הזדמנות לבוא גם מדי פעם ולהתחבר פיזית עם החברים, עם האנשים, לחוות ולעשות את העבודה הזאת שאנחנו בעצם רוצים, אנחנו רוצים ללמוד להשפיע לאט לאט, מה שדיברנו בנושא הקודם, אנחנו לאט לאט רוצים לתרגל את ההשפעה, בשביל ללמוד ולראות איך, איך הדבר הזה עובד, ולכן אנחנו צריכים גם אנשים סביבנו בשביל לתרגל את זה, ולכן יש סביבה. ואם יש הזדמנות להיות בסביבה פיזית, בישיבות, בסעודות, בלימודים משותפים, יש כנסים, בקרוב יש גם כנס שאפשר לבוא ולבקר בקבוצות, אז כן צריך לבוא. כי יש משמעות, אתה גם חווה את זה מהחיים. יש הבדל בין מפגש וירטואלי לבין מפגש פיזי. ואם יש אפשרות כזאת, אז חייב לעשות את זה. וכשאין אפשרות, אז גם אפשר להתקדם בצורה וירטואלית.
אוקיי. רק להוסיף שבאמת אם פתאום מישהו מתעורר בצורך, אז א', תמיד אפשר ליצור איתנו בקשר ב-1-700-509-209, וגם איך זה עובד, אני הבנתי שיש דבר מופלא, שיש אפשרות בימי שישי, בבוקר, בזמן אמת, בין 3-6 בבוקר לכל מי שרוצה, הוא יכול בעצם להגיע ולהשתתף בשיעור הקבלה היומי עם הרב לייטמן.
נכון, במרכז בפתח תקווה.
אתה יכול לתאר קצת מהחוויה?
מהחוויה. אני כבר הרבה שנים בחוויה הזאת. תראה, קודם כל, אני בא ואני משקיע, וזה מתחיל מהיום לפני זה, שאני מחליט שאני הולך לזה. ואני קובע עם חברים, ואנחנו קובעים איך אנחנו נוסעים. וזה כבר אז מתחילה התרגשות. האמת שההתרגשות מתחילה ברגע שהחלטתי שאני אלך ביום שישי, כבר מתחילה התרגשות. ואנחנו נוסעים, וזה יוצאים אולי ב-2 בבוקר, או לא יודע, מי שגר יותר רחוק ב-1 בבוקר, ונוסעים לפתח תקווה, למרכז, ורואים איך שמתכנסים בעצם מכל הארץ אנשים, וכולם באים למטרה אחת, מאוד נעלה, גילוי אלוקותו יתברך בעולם הזה. והמעמד של כל אחד והיגיעה של כל אחד, כולם מתכנסים ביחד, נכנסים בשקט לכיתה, מתיישבים, תופסים איזה מקום, מתיישבים, עושים קפה, לוקחים איזה ספר, ומתיישבים, ומתחיל השיעור, מ-3-6, הרפתקה.
הרפתקה, מה עוד מצפה לנו?
איציק, אני מבטיח לך שאני בטוח שאתה, כמו שאני מבין, לפי השאלות גם, שאתה רואה את השיעור, אתה רואה את השיעורים ואת הלימודים באינטרנט או בטלוויזיה, ותגיע לכאן ותראה שזה משהו אחר לגמרי, שמתכנסים כאן כל כך הרבה אנשים עם רצון משותף, כן? ויושבים כאן ולומדים 3 שעות ביחד, האווירה מאוד מיוחדת. השיעור של יום שישי הוא מיוחד, כי באים הרבה חדשים, באים הרבה צופי טלוויזיה, צופי אינטרנט חדשים, ויש אווירה מאוד מאוד מיוחדת, וגם השאלות וגם הנושאים הם מאוד מיוחדים, שמתאימים בדיוק לחברים שבאים מדי פעם ללמוד ולא במסלול הקבוע. ויש אחרי זה גם סעודה מאוד מיוחדת, שיושבים ומתקללים ביחד, ומרגישים את החוויה של החיבור, את החוויה של ה... בעצם כל מה שאנחנו לומדים, אנחנו מנסים לממש את זה, גם במפגשים פיזיים, גם בסעודות, ממש בפועל.
אוקיי, אז קודם כל כולם מוזמנים, זה מובן, וגם כן בתיאום דרך
1-700-509-209, אפשר לשאול, לברר הכל. אפשר גם, אני הבנתי אפילו לתאם עם תלמידים חדשים, לתאם טרמפים עם חברים שבאים מהאזור, כי באים מכל הארץ, אפשר לעזור להם להצטרף לאחד הקבוצות.
על זה נאמר, הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, ואומר לו, זה כך לך. זה ממש מסודר לנו ככה, הכל מלמעלה, מאוד מומלץ להגיע. ויש לנו עוד שאלה אחת שבעצם אומרת, שואלת מרב מירושלים. היא אומרת כזה דבר, אם כל ספרי הקבלה נכתבו על ידי מקובלים שנמצאים במדרגה רוחנית, ובעצם כל ספרי הקבלה מדברים בכלל על רוחניות, וממה שאני מבינה מהרב לייטמן, אנחנו לא מבינים שום מילה ממה שבאמת כתוב שם. אז למה נתנו לנו את הספרים האלה? למה ללמוד משהו שאתה לא מבין בו כלום? מה זה ייתן לי?
למה אנחנו בכלל ספרים, או דווקא ספרי הקבלה?
למה אנחנו לומדים בספרים, שכמו שהיא מבינה מהרב לייטמן, שאנחנו לא מבינים בהם כלום גם ככה, כי זה מדבר בכלל על מציאות הרוחנית, מתוך שפת השורשים והענפים. אז מה זה נותן הלימוד הזה? אם אני לא מבינה באוניברסיטה, לפחות, אוקיי, אני מבינה בסוף, איך עושים, מה עושים?
אני לפעמים נותן את הדוגמה הזאת, כי אני מרגיש שנגיד בן אדם מתכנן טיול לחול. והוא אף פעם לא היה במדינה הזאת. הוא מתחיל לקרוא, ללמוד, ועצם זה שהוא מתחיל לקרוא, ולהסתקרן, ועוד לשאול, להתעניין, הוא מתחיל להרגיש איזה חיסרון פתאום, הוא מתחיל להרגיש קשר לטיול. אף על פי שעדיין הטיול אולי בעוד כמה חודשים, אבל כבר יש לו איזה חשק, איזה חיסרון, הוא מתחיל לחיות בתוך הדבר הזה, והמקובלים אומרים לנו שבעצם זה שאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אנחנו בעצם מעוררים חיסרון שמזמין מאור שמתחיל להשפיע אלינו. אנחנו כרגע באמת לא בהשתברות הצורה, כי אנחנו בתכונת הקבלה, והרוחניות זה בתכונת ההשפעה, אנחנו עדיין לא בהשגה של תכונת ההשפעה. אבל בעצם שאנחנו לומדים על הדבר הזה, על ידי הספרים שהם כתבו לנו את זה מהמדרגה שלהם, מההשגה הרוחנית, אנחנו מתחילים לאט לאט ליצור קשר, להיות בקשר עם האור הזה, עם המקום הזה, כן, שהם כותבים לנו. ולכן אנחנו מזמינים אורות שלאט לאט מתחילים להשפיע עלינו ולשנות אותנו.
ומפה גם אפשר להבין מה זה בכלל ספר. בעצם העניין של הספר, אם אנחנו מדברים על זה שאנחנו לא מבינים מה כתוב בספר, אנחנו באמת, הקשר שלנו עם העולם הרוחני כביכול עוד יותר רחוק. נחשוב שאין ספרים בכלל. יש את העולם הרוחני ויש את העולם שאנחנו חיים בו. מה הקשר ביני לבינו? בעצם שום דבר, שום מציאות. והספר מהווה בדיוק את אותו גילוי אמצעי בינינו לבין חוכמת הקבלה או לבין העולם הרוחני. הוא מהווה גשר שדרכו אני יכול להיכנס לעולם הרוחני. אני מזמין דרכו את העולם הרוחני שיפעל בי, שיהיה בי, שאני ארצה להיות שם, שאני ידע לאן אני הולך, לאיזה כיוון. לעשות את המאמצים, הוא יכוון אותי. בעצם מקובלים נתנו לנו מתנה שנקראת ספר או גילוי פשוט. גילוי של הכוח העליון בעולם הזה דרך הספרים.
אז בעצם יש לנו ספר שהוא גילוי שדרכו ניתן לגלות את העולם הרוחני בעולם הזה. אז על זה להוסיף רק שבעצם מי שרואה את שיעור הקבלה היומי, כמובן שיש כתוביות על המסך עם כל מה שאנחנו קוראים, אבל זה לא אותו דבר. אז כן כדאי מאוד להיכנס לאתר, אנחנו יכולים, אפשר להזמין שם ספרים, אפשר להגיע לכאן ובעצם לרכוש ספרים, ומאוד כדאי שלכל מקובל, מקובל שבדרך, שיהיה לו את ספרי הקבלה, שזה בעצם הקשר בינינו לבין המקור, אז כולם מוזמנים, וגם בתוך הספרים האלה ישנם הרבה מאוד מושגים שאנחנו לא בהכרח מבינים מה הם אומרים, ולכן אנחנו נעבור מיד לפינת המושגים, נראה קליפ קצר ונברר אותם יחד. בואו נראה את הקליפ.
נצחיות זאת דרישה הטבעית להשפעה. אם אני נמצא בתכונת ההשפעה, היא לא יכולה להיות תכונת ההשפעה האמיתית אם אני לא רוצה שהיא תישאר בנצחיות. לא שתישאר, שאני כל הזמן אהיה בזה. שאני כל הזמן אממש אותה, אמלא אותה. ברוחניות שום דבר לא עובד אם אתה מפסיק. ברגע שאתה מפסיק זה נעלם, נפסק. בגשמיות אתה יכול לעשות איזה מכשירים, איזה פעולות, אתה עושה משהו, עשית אתמול משהו, אתמול צעקת על הדיון, היום הוא זוכר את זה ואתה זוכר את זה. ברוחניות לא, הפסקת. גם דבר טוב, גם דבר רע. שום דבר לא קיים. הכל תלוי בפעולה בלתי פוסקת. וההשפעה לא יכולה להיות אחרת אם ההשפעה היא בלתי פוסקת. עכשיו, איך אנחנו יכולים להיות בזה? לכן הוא אומר שהפעולות שאנחנו עושים בינינו, בין החברים ובינינו כלפי המורה, הן פעולות שהן יכולות אפילו להיות פוסקות, כן? ובכל זאת הן מתווספות ומגיעות לשיעור הנכון. מה שאם כלפי הבורא זה חייב להיות כמו שהוא, בצורה נזכית.
אוקיי, אז סיימנו עם המילים, מה שכלפי הבורא זה חייב להיות בצורה נצחית, אז בואו נתחיל מזה, מה זה נצחיות?
קודם כל, נצחיות אי אפשר להסביר למישהו שהוא נמצא ברצון לקבל, שהוא רצון מוגבל. הוא יכול לתפוס נצחיות דרך זה שהוא תופס מה זה מוגבל, שמשהו שהוא ממשיך. אין לנו הבנה במה זה נצחי.
כן, א', יכולת נחמד, כמו שהרב אמר, שאם אתה צועק על מישהו, וברגע שהפסקת לצעוק, אז זה נעלם. זה יכול להיות... אבל אם אנחנו מדברים על תכונת ההשפעה, שאנחנו רוצים להגיע, שאנחנו שואפים אליה והכל, ואנחנו לומדים שתכונת ההשפעה אתה עושה, אתה משפיע עד הסוף. אתה אין הגבלה, אתה משפיע כל מה שאתה יכול. ואז זה בעצם אתה נמצא כאילו באין סוף. אתה משפיע עד הסוף, עד... בלי גבול, בלי הגבלה, ואתה נמצא בעצם, באותו רגע אתה נמצא באינסוף, אתה נמצא בנצחיות, כי אתה באותו רגע, בכל מה שיש, בכל מה שאתה יכול להשפיע, אתה משפיע עד הסוף.
זאת אומרת, זה איזושהי חוויה טוטלית כזאת.
בלי הגבלה.
אין הגבלה, ללא הגבלה.
נשמע מאוד ריאליסטי כזה.
כן.
אמיתי. אוקיי, יופי, תגידו, ומה זה בעצם רוחניות וגשמיות? מה ההבדל?
זה בהתאם לרצון, רוחניות מורגשת בתוך תכונת ההשפעה, בתוך רצון שהוא מחוץ על עצמו, מה שדיברנו בעצם בתחילת התוכנית, ומן הסתם גשמיות זה מתוך אותו רצון לקבל ומוגבל, חי מציאות גשמית.
מה ההבדל?
כן, העולם הזה זה בעצם גשמיות, כי למה? כי אנחנו רואים את העולם, תופסים את העולם דרך הרצון שלנו, דרך הרצון לקבל שלנו. ברגע שאנחנו נשנה את ה... את הרצון לכוונה ועל מנת להשפיע, אנחנו נראה מציאות, בגלל החוק של השתוות הצורה, אנחנו נראה מציאות רוחנית, מציאות אחרת, מציאות של השפעה. ולכן כרגע אנחנו, הגשמיות זה רצון לקבל התפיסה הזאת של, שדרך הרצון לקבל אני רואה כל דבר, איך כל דבר משרת אותי, איך כל דבר אני מנצל אותו לטובתי, ורוחניות איך אני רואה כל דבר בשביל להשפיע, איך אני יכול עוד ועוד ועוד להשפיע, וזה מציאות אחרת לגמרי רוחנית.
זאת אומרת, ממה שאני מבין, אין הגבלה על השפעה, אז אני כאילו כל היום מסתובב ופשוט חי בכיף. כמה שאתה רוצה, תשפיע.
כן, בהתאם לרצון. תחשוב שאתה פשוט אוהב כל הזמן. פשוט נמצא באהבה, וברגע שאתה אוהב מישהו, אז אין לך מגבלה כמה אתה נותן לו, כמה אתה משקיע בו, כמה אתה מעריך אותו פנימית כלפי מישהו. זאת אומרת, אתה פשוט אוהב אותו. אתה כולך חי באיזושהי ספירה של אהבה. אז האהבה הזאת היא, בעולם הזה היא מוגבלת. היא קודם כל היא לצורכי עצמי, אבל חוץ מזה היא נמצאת כל הזמן באיזושהי מוגבלות כזאת. האהבה של הבורא זה חיבור עם הכוח העליון, שהוא תכונת האהבה. וברגע שהוא עובר דרכי, או הוא חי בי, אז אני מסתכל עליו דרך העיניים שלו, דרך התכונה הזאת, וכך גם מרגיש את הכוח העליון, שהוא נמצא איתי, פועל בי.
איך אפשר, אני, כשאני רוצה לקבל, אני בהכרח בסוף סותם את עצמי כל פעם מחדש, ומאוד מוגבל כמה אני יכול למלא את עצמי. ובהשפעה, באהבה, איך אפשר, איזה הגבלה יש? כאילו, רק תשפיע ותואב כל הזמן. יש אין סוף אפשרויות להשפיע, ואתה נמצא, ואם זה בעצם ה... זה בעצם מה שאתה עושה, אז אין לך אין הגבלה כאן.
ומה שביוצא מזה, מכל הסיפור בעצם, שזה בעצם המטרה גם, זה התענוג. כי בעצם, מה זה עניין הרוחניות וגשמיות? התוצאה של זה, זה תענוג. כמו שאם יש תענוג בעולם הזה, מכוס מים שאני שותה, ברגע שאני כבר לא צמא, אז כבר נגמר התענוג. אני גם לא יכול לשתות יותר. וברוחניות זה הפוך, אני לא מתמלא אף פעם, כי אף פעם זה לא כלי של רצון לקבל שהוא מתמלא, אלא אני עובד על כלים של אזולת או כלים רצונות, שאני רוצה למלות אותם, ואז בזה אני נהיה כמו מין מעביר דרכי כל הזמן, טוב ועונג ותענוג, ובזה נמצא בהשתוות הצורה.
תגידו, יש לנו זמן לעוד מושג אחד, רציתי לשאול, מה זה אומר לדרוש מהמורה? מה אפשר לדרוש ממנו? ולמה אני צריך לדרוש ממנו?
מורה זה מורה דרך. הוא מורה לי, הוא מדריך אותי איך להתחבר עם הכוח העליון. זה בעצם המטרה של המורה. הוא לא מושך לעצמו, לא, אני המורה, אני אספר לך מה, אלא הוא מנסה ליצור בינינו קשר. יש את הבורא ויש אותי, והוא מנסה ליצור בינינו קשר. אז הוא מנסה לתת לי עצות, מה לעשות כדי שאני אתחבר עם הכוח העליון. ובעצם מורה לי, כמו מוליך אותי בדרך הנכונה, במבוך הזה של, של העולם, של הכניסה לעולם הרוחני, הוא יושב כביכול מלמעלה ורואה איפה אני צריך ללכת, כדי לעשות פניות בתוך עצמי, כדי להתחבר עם הכוח העליון. וזהו, הוא הופך להיות מורה.
נשמע כאילו בפנים יש איזה מבוך שלם כזה, עם אין סוף אפשרויות, ואתה כאילו יכול לעשות, אז הדרישה היא כלפי מה?
כשאנחנו מתחילים ללמוד את חוכמת הקבלה, ואנחנו צריכים הכוונה, כי מדובר בעולם שאנחנו לא בהשגה, אנחנו לא מרגישים אותו, לא בקשר איתו, לא בהשתוות הצורה איתו. ולכן ללכת בדרך הזאת, אפילו בשלב הזה של ההכנה, שאנחנו לומדים, זה מכין אותנו בסופו של דבר להיכנס לעולם הרוחני. בשביל שאנחנו נלך בצורה נכונה, צריך להיות מורה שכבר נמצא במדרגה הזאת, והוא מכוון אותנו, כי אנחנו לא נמצאים, אנחנו לא רואים את הדרך, אנחנו לא רואים את הכיוון. ואנחנו כל רגע, זה כמו, אני מרגיש שהמורה זה כמו מצפן. כי אתה כל רגע, אתה הולך בתוך איזה יער, אתה בכלל לא יודע, בתוך סבך כזה, בעולם שלא מוכר לך, אתה לא יודע אפילו את השפה שלו, את המושגים שלו, והמורה נמצא שם, והוא לאט לאט מכוון אותך, כל פעם מחדש מכוון אותך, אתה כל פעם בדרישה אליו, שיחבר אותך לעולם הזה, שהמצפן הזה עוד פעם מחזיר אותך לכיוון של העבודה שלך, של ההתקדמות הרוחנית.
ואחרי הכל, הכיוונון הזה שהמורה, או... מיני מחרות אפשר לקרוא לזה גם רב, רב זה גדול, רב זה נבדל, גדול, זה בעצם הכוח העליון שהוא, אני רוצה להפוך אותו לדבר גדול, אני מעורר את האור, והאור בעצם מוליך אותי בדרך הנכונה. והמורה הופך להיות מורה דרך איך לעורר את אותו אור שהוא באמת מפתח אותי. המורה בעצמו לא כמו בעולם הזה שאני הולך ללמוד איזה חשמלאות באוניברסיטה או מה שזה לא יהיה, אז הוא מלמד אותי, הנה, ככה, ככה, וזה אתה מחבר. לא, אני צריך לחבר את הכל בעצמי, בתוכי, ומאיפה אני יודע איך לחבר. אז הוא מדריך אותי, אבל הוא מדריך אותי איך להזמין את הכוח העליון, שייצור את החיבור הזה בי. ובגלל זה אני צריך לבוא בדרישה, בחיסרון, אני צריך בעצם חיסרון.
דורש יחס מאוד מיוחד, כי כאן זה לא באמת מורה לביולוגיה או לבוטניקה, שאתה, כאן הוא מוביל אותך בעצם לעבוד עם האגו שלך, עם הרצון שלך. ולכן צריך להיות יחס מאוד מיוחד. הקשר עם המורה הוא מאוד מיוחד, הוא לא כמו מורה בעולם הזה, שצריך גם ללמד לך עוד איזשהו ידע, אלא כאן ממש, הוא מלמד לך איך באמת לתקן את הרצון, לעבוד עם הרצון, איך לעורר את החיסרון הזה. ולכן היחס למורה הוא מאוד מיוחד.
טוב, חברים יקרים, לצערנו הרב, הזמן שלנו מסתיים, ואני מרגיש מצד אחד סיפוק גדול, ומצד שני שאני יוצא עם הרבה יותר שאלות ממה שנכנסתי. וזהו, אנחנו נמשיך בתוכנית הבאה ונברר את כל המושגים האלה. עד הפעם הבאה, תודה רבה שהייתם איתנו, וכל טוב.